איך לימודנו החשוב והמרתק בספר אורות מאת הרב קוק בחלק הנקרא אורות התחייה בפרק סמך זין עמוד צדיק וב. זה המשך המוטיב המרכזי של הפסקאות האחרונות של אורות התחייה, שמדברות על התגלות סתרי התורה במהלך הגאולה. טוב, כלומר, במהלך הגלות לא הייתה יכולת לגלות את חוכמת ישראל בכל עומקה, ובוודאי לא לעיני הגויים, אבל אפילו בעיני עצמנו. אי אפשר היה שהתורה הפנימית תתפשט באומה. דווקא שיבת ציון היא המאפשרת את השיבה הזאת. היא מאפשרת את המצב הזה שבו עם ישראל חוזר אל הנורמליות שלו. מתוך הנורמליות גם האוצרות הגנוזים בקרבו, גם הם יוצאים החוצה. כן, כפי שהזכרתי יום ראשון בערב בשיעור בליקוטי מוהר"ן, הפעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, מה זה ספר הזוהר? אז הוא אמר, בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, הייתה השתוקקות גדולה של עם ישראל לחיות חיים נורמליים ושלמים. והמציאות הייתה ההפך הגמור. כלומר, הרומאים פה שלטו ברגל גסה, רדפו אותנו, הרגו אותנו, היה מאוד קשה. אז ההשתוקקות הזאת, התשוקה הזאת הלכה והתלהבה, הלכה והתגברה, והתכנסה בתוך עצמה, ונכנסה למערה, ונהייתה ספר הזוהר. במילים אחרות, ספר הזוהר הוא המקום שבו גנוזים החיים הנורמליים שלנו, בתור חוכמה, בתור חוכמה נסתרת. אז מסבירים כן מדוע, כאשר אנחנו עכשיו נוטעים עצים בארץ ישראל, כשעצים ניטעים, זה עשרות סודות התורה שמתגלים. כלומר, הנגלה, הנסתר הופך לנגלה. אז ממילא גם, לא רק העצים, אלא גם החוכמה עצמה הופכת להיות, נגיד, יותר נלמדת ויותר רלוונטית להנהגת המציאות. כן, מה רצית להגיד? זאת אומרת שזה
הסיבה של השיבה, האנשים שמבינים חוות הסיעות, מבינים מה עושים אנשים נורמליים,
יש בזה משהו, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, כשם שהנורמליות משיבה לנו את הסוד, גם הסוד משיב לנו את הנורמליות. בסדר. מה שהוא אמר זה לא חשוב. לא, זה חשוב לא, אבל זה לא חשוב להבין את השיעור שלי. בסדר, כן.
הרב אמר פעם שתורת הסוד
הולכת
גם באומות.
כן. תורת הסוד היא הנשמה הפנימית, לא רק של התורה, לא רק היא הנשמה הפנימית של התורה, אבל היא הנשמה הפנימית של כל המציאות. ולכן כל העולם כולו מרגיש קשר אל תורת הסוד, יותר מאשר לתורת הנגלה. כן? זאת אומרת, זה דבר מעניין. למשל, אתה רואה, מהו מספר האנשים בעם ישראל, למשל, שמבינים את מה שרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לימד? מעט. מהו מספר האנשים שבאים להילולה של רבי שמעון בר יוחאי במירון? חצי מיליון. כן? שנה שעברה היה חצי מיליון איש. כלומר, זה אומר שכולם מרגישים שזה נוגע להם, למרות שהם לא יודעים על מה מדובר. בגלל שכיוון שהתוכן הוא כללי, אז הוא גם נוגע לכולם. לכן גם אפילו אומות העולם, מתוך זה אתם מבינים שאפילו אומות העולם, יש להם שייכות בדבר הזה. עד כאן הדיון בנושא הזה. משום שאתה שאלת שאלה שמצד האמת לא הייתי צריך לענות עליה. למה? בגלל שהיא לא על הפסקה שאני מלמד ולא מה שאני מדבר. בסדר? אבל עשיתי לך ג'סה, אז עצור. בסדר? הלאה. החוכמה, עכשיו, בואו נקרא עכשיו בתוך הטקסט. החוכמה העליונה, אגב, אני רוצה להסביר, מדוע אני כל כך מקפיד שלא נדבר על נושאים שמחוץ לנושא של הפסקה? כי אם לא, אז זה יהפוך להיות, השיעור יהפוך להיות איזה מין סימפוזיון מאוד נחמד, מפגש רעים, מסביב לשאלות מעניינות, אבל לא נוכל להתקדם, לא נוכל להבין מה הרב קוק רוצה ללמד אותנו. הלאה. החוכמה העליונה השרויה בישראל. חוכמת אלוהים שהגבייה המקבלת אורה היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, יש לה השקפת עולמה הבהירה. כלומר, יש, כלום גבייה זה לא כמו בעברית מודרנית, גוף מת, כן? גבייה דווקא אצל חזל או אצל הרב קוק זה הגוף החי, זה נקרא גבייה. כן, אז יש גוף חי שמקבל בקרבו כמין נשמה. מהי הנשמה של הגוף הישראלי? החוכמה האלוהית השרויה בישראל. החוכמה האלוהית השרויה בישראל היא, אתה אומר, ההיקף של הנבואה. כן? אנחנו מיוחדים במה? בזה שאנחנו נביאים, נכון? זה קרה הרבה זמן שאנחנו לא משתמשים בכישרון הזה, אבל הכישרון נמצא. הכישרון של הנבואה בישראל הוא נובע מהשקפת עולם כוללת, מהחוכמה העליונה השרויה בישראל. אבל איפה היא שרויה בישראל? אצל מי? אומר לך הרב קוק, היא שרויה בעם ישראל לכל דורותיו. העבר, ההווה והעתיד. הבה נקרא שוב. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים שהגבייה מקבלת אורה, היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתיד. יש לה השקפת עולמה הבהירה, דעותיה הקבועות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה והדירות, חפצה ושליפתה, שכולם הם מצויים, ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה, ובכל המהלכים הפרטיים והכלליים של החיים. כלומר, מה שהרב כאן מסביר, כן? אפשר לשאול שאלה לפני שהסברתי, נכון? מה שהרב כאן מסביר, הוא בעצם חוזר על אותו רעיון שמובא בספר הכוזרי, שזירת הפעילות של הבורא בעולמו זה ההיסטוריה. כן? זה שונה למשל ממה שסבורים הפילוסופים או הדתות. הפילוסופים סבורים שהנוכחות האלוהית בעולם, במידה והיא ישנה, זה דרך השכל של האדם. הדתות סבורות שהנוכחות האלוהית בעולם היא דרך הרגשות, החוויה הדתית של האדם. מה הצד השווה של הפילוסופים ושל הדתות? שהם סבורים שההיסטוריה שייכת לפוליטיקאים. כלומר, הפוליטיקה היא הניהול של העולם, אבל אלוהים לא נמצא שם. הוא נמצא שם בתור נשיא כבוד של ההיסטוריה, אבל איננו מוצא שם את מקומו. מה שאין כן, התזה הבסיסית שבתנך, כפי שמביע אותה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היא שהזירה המרכזית של של התגלות הבורא בעולמו, זה דרך ההיסטוריה, קרי דרך הפוליטיקה. אתם מובן? כן, בבקשה.
היסטוריה במובן של תהליך?
היסטוריה במובן של תהליכים הנוגעים לציבורים. כן? כלומר, תהליכים ציבוריים. כי גם אני וגם אתה עוברים תהליכים פרטיים. אבל זה לא היסטוריה. כן.
למה לא מציביליזציה? כי זה תוצאה של
היסטוריה. תגיד ציביליזציה. מה, למשל. אנחנו לא לחוצים על מילים. כן? אז אני שוב חוזר למשפט. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים שהגבייה מקבלת אורה היא, האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, יש לה, לאותה חוכמה עליונה, השקפת עולמה הבהירה. ומה יש בתוך השקפת העולם הזאת? יש דעות, הדעותיה הקבועות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה והדירות חפצה ושיפתה. שכולם, כל הרעיונות האלה, מצויים, ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי. כלומר, זה פועל עלינו, זה עושה אותנו מה שאנחנו. כלומר, היהודי והתורה מושפעים זה מזה. קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה, ובכל המהלכים הפרטיים והכלליים של החיים. כן, בבקשה, רוצה להגיד משהו? אתה כבר לא רוצה, נכון? אחרי שהסברתי את המשפט, שמת לי. כן, מה אתה אומר?
איך זה יכול
יכול להיות שבעיני כל כך הרבה אנשים,
כן?
אם הוא כביכול נשיא כבוד, אין מטרה לעולם, אין מטרה להיסטוריה, לכל האנושות עצמה, רק פרטים כביכול שהשם מדבר איתם. מה הם מציבים במקום?
כלומר, מה, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים אינם רואים את יד השם בהיסטוריה?
או שחושבים שיש איזושהי מטרה להיסטוריה, כאילו שהשם מכוון אותה.
כן.
שיש לו משמעות.
כלומר,
איך אפשר לחיות בלי משמעות?
לא, איך אפשר לחיות בלי משמעות להיסטוריה או בלי משמעות לחיים הפרטיים?
לא, בלי משמעות להיסטוריה.
כי יש הרבה אנשים שאומרים, שמה, יש משמעות לחיים שלי כפרט, אבל אין משמעות לתהליך הכולל, זה פוליטיקה, נכון? אני ראיתי למשל פעם מודעה גדולה של אחת החסידויות בירושלים, ששם כתוב, אנחנו מכחישים, אמרו שאנחנו מתכוונים לתמוך במפלגה פלונית, וזה לא נכון, כי מעולם לא עסקנו בפוליטיקה. ככה כתוב מודעה גדולה של אחת החסידויות. אני זוכר את זה. כן, זאת אומרת, אתה רואה שזה גם בישראל, יש נטיות כאלה. לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא באיטליז, במקווה, במועצה הדתית, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אבל שאלות כמו החור באוזון, את הקדוש ברוך הוא זה לא מעניין, הצדק החברתי זה אותו לא מעניין, וכדומה, כן? אתה שואל איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה אנשים. האמת היא גם אני שואל. לא, האמת היא, לא, גם אני שואל. אבל אני רואה את זה במציאות. עכשיו, ייתכן, רגע, ייתכן שעמדות כאלה מתפרנסות משני דברים. א', מן הסבל האנושי. רואים שיש סבל גדול בעולם. ואז קשה לבני אדם להאמין שהמסגרת הזאת שגורמת לכל כך הרבה סבל היא בעלת ערך. כן? זו הסיבה האחת. כן, הרמב"ם אומר שזאת הסיבה, למשל, שהפילוסופים חיפשו דרכים להכחיש את ההשגחה בגלל שהם ראו את הסבל האנושי. אמרו, אם כל כך הרבה סבל, אז איך הוא משגיח? סימן שהוא לא משגיח. כן? ככה הם אמרו. הסיבה השנייה היא יותר, הייתי אומר, אינטרסנטית. אם אלוהים לא מתערב בהיסטוריה, אז ההיסטוריה היא שלי. כן? כלומר, זו הרגשה כזו שצריך לסלק אותו מהזירה, כי הוא מפריע. כן? אז באיזשהו מקום, מי שירצה את אלוהים יכול לחפש אותו במעמקי ליבו, אבל שלא יבלבל את המוח לכולם. כמו שפעם שמעתי את אחד העיתונאים שואל את אחד הרבנים בבוקר טוב ישראל, תגיד, למה אתה מערב את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? לא הבנתי את השאלה, כלומר, מי עשה את הטריטוריות? יש מישהו שברא את הטריטוריה. אז אם כן, צריך לערב אותו בשאלות הטריטוריאליות. אבל העיתונאי כנראה ביטא בזה דבר מקובל, אלוהים זה עניין רגשי. אז עניין רגשי בסדר, אנחנו יודעים שאתה אוהב פולקלור, אבל אל תערב את זה עם המציאות, תהיה קצת רציני. כן, משהו כזה. כן. בבקשה.
רוב האנושות היא מוסלמית ונוצרית. עכשיו, בארצות הברית, נשיא שיגיד שהוא לא מאמין באלוהים לא ייבחר. וקל וחומר בארצות האסלאם.
נכון.
זה לא נכון להגיד שרוב האנשים חושבים ש...
אתה אומר ככה, שרוב האנושות הם היום נוצרים ומוסלמים, ובארצות הברית נשיא שלא יאמין באלוהים לא ייבחר, אם כן, מה? שיגיד שהוא לא מאמין באלוהים לא ייבחר. אם כן, אתה אומר, אנחנו רואים שאלוהים כן משפיע על ההיסטוריה. כן, זה השפעה. זה כמו שלמשל, למשל, נשיא ש... יודע, קושי לא יכול להיבחר. אז לא, בסדר. אבל יש כל מיני נתונים שגורמים שגורמים לאנשים לבחור בכיוון זה או אחר. אף אחד לא מעלה על דעתו, אפילו הנשיא היותר נוצרי בארצות הברית, לא מאמין שיש לאלוהים משהו ממשי לומר במהלכי הפוליטיקה. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, מה? אתה לא מסכים. כן.
למשל, כל מה שקשור להפלות ו...
כן, אבל זה חוקים דתיים. זה שוב, אני חוזר לזה. כלומר, זה חיי הפרט. אבל המהלך הכללי של המלחמה, למשל, בין המעצמות, כן, מה
שנקרא... בני אור ובני חושך.
בני אור ובני חושך. עכשיו, יש לפעמים איזו הערה כללית, כן, למשל, כמו שווינסטון צ'רצ'יל, כשהיה במצב ש... הגרמנים היו בברית עם הסובייטים וכבשו, חילקו את פולין בין הגרמנים לבין הפולנים. בין הגרמנים לבין הרוסים, ושגרמניה כבר השתלטה על צ'כוסלובקיה, וארצות הברית הייתה נויטרלית, וצרפת נכבשה, ואז המדינה היחידה שנותרה מחוץ לכל העסק הזה הייתה בריטניה, והדבר המתבקש היה לכרות ברית שלום בין גרמניה לבריטניה. צ'רצ'יל אמר שהוא יוצא למלחמה, והוא אמר, מה ההיגיון? הרי מבחינה אסטרטגית המצב של בריטניה הוא על הפנים, תוך זמן קצר גרמניה תכבוש גם אותה. הוא אמר, כי אלוהים לא ייתן לרע לנצח בעולם. זה היה שיקול מדיני. כן? אז יש לפעמים אנשים שמתעלים מעל הסדרה הזאת. עכשיו צריך להבין מאיפה הם לקחו את הרעיונות האלה. הרעיונות האלה שמצויים בנצרות, באסלאם, מאיפה זה בא להם? זה בא מהתנך, כן? מאיפה בא התנך? זה מאנחנו, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, חוכמה, החוכמה העליונה השרויה בישראל, היא גם זו שמחנכת את האנושות לראות את יד השם בהיסטוריה. כלומר, זה דבר שמאמצים אותו, כן? מאמצים אותו נשיא ארצות הברית, מאמצים אותו כל מיני אנשים בעולם, כן? אבל צריך להבין שזה בא להם בהעתקה מהתרבות שלנו אליהם. זה לא משהו מקורי בהם. למשל אצל הרומאים, שהיו אנשים בעלי תרבות מאוד רחבה, ששלטו על כל העולם המתורבת בעת העתיקה, הרעיון שיש כיוון להיסטוריה היה זר להם. עד שהם קיבלו את הנצרות. ואז היה אצלם אחד, אוגוסטינוס, הוא כתב ציוויטאטה דיי, כן? עיר אלוהים. כלומר, ואז הוא הסביר את ההיסטוריה בתור איזה מהלך, דיבר כמו התנך קצת, כן? האוגוסטינוס הזה. דיבר שההיסטוריה זה, זה חלק מתוכנית גדולה של אלוהים וכו'. זה הכי נוש.
אנחנו יודעים שבעולם העתיק מלחמות בין אומות, כמו דוד וגוליאת, הם היו מביאים את החייל הנבחר, והאל שהיה לצד כל מה...
כן, האלים הלוקליים של המדינות זה, איך לומר, זה כאילו מלחמות אבירים, כן? לכל אומה יש אלוהיה, אז ברור שכשאומה מנצחת אומה אחרת, זה אלוהיה שניצחה את, את האלוהה האחר. זה לא קשור לעניין שלה. טוב, עכשיו, כן, מה?
יכול להיות שהמגמה של החסידות הפלונית שראית, זה לא דווקא שלוקים לא נמצא באוזון או בכל מיני דברים כאלה, פשוט זה לא התפקיד שלנו.
זה אותו הדבר. להגיד שאלוהים לא נמצא באוזון, או להגיד זה לא התפקיד שלנו, זה בערך אותו הדבר.
למה?
בסופו של דבר. כי אם אלוהים אכפת מאחור באוזון,
כן.
אז אם אתה עובד אלוהים, אז צריך שיהיה אכפת לך מאחור באוזון.
אכפת לי בזה שאני יושב למשל בבית מדרש, והיחס שלי מאחור באוזון מתבטא בלימוד קודש. זאת אומרת, אני לא מתנגד לזה שצריך...
למה? למה? לא שכנעת אותי. לא קונה. לא קונה. לא.
זה המגמה של אנשים...
אני מבין, אבל אני לא קונה. כן? כי אני לא מאמין שאם אדם אכפת לו ממה שהוא לא מעורב לו. אלא הוא מאמין רק באיזושהי פעולה מיסטית שבאופן סגולי אני אעשה כך, אני אגיד תהילים וזה ייפטר. לא מקבל.
למשל שמעתי דוגמאות שיש אנשים ששמעו חדשות לפני תפילה.
אז זה כן. מי ששומע חדשות לפני התפילה זה משהו אחר. אז תאמיני שמי ששומע את החדשות לפני התפילה, לא רק שהוא מתפלל על מה שהוא שמע בחדשות, הוא גם אחר כך מעורב במציאות, בעשייה הציבורית שקשורה למה שהוא שמע בחדשות.
זה מגמה אחת.
למשל הרב ציודה קוק הוא היה קורא את העיתון לפני התפילה. למה? כדי לדעת על מה להתפלל. הבעיה היא שכיוון שהוא קורא את הצופה, אז הפעילות הציבורית שלו בדרך כלל הייתה בפיגור ביחס למה שקורה, ולכן זה לא תמיד עבד. כן. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך בפסקה. כן. מרכזה של אותה חוכמה היא חוכמה זו בחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול, אשר לצבעי צבאות כולם. כלומר, השיקול הוא כולל הכל. דבר מעניין, למשל, ספר בראשית, או ספר התורה בכלל, איך הוא מתחיל? בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. רש"י שואל שאלה מאוד מעניינת שם. מה טעם פתח בבראשית? לכאורה, אנחנו לפי ההרגלי חשיבה שלנו, השאלה היא בכלל לא במקומה. מה זאת אומרת מה טעם פתח בבראשית? מאיפה אתה רוצה להתחיל? לא מההתחלה. סוף סוף יש מישהו שהתחיל מההתחלה, ויש לך שאלה למה הוא התחיל מההתחלה. בערך כלל מי שמתחיל מהאמצע צריך לשאול למה הוא מתחיל מהאמצע. אלא מה? אנחנו כבר לא רגילים לזה, כי מרוב שאנחנו קראנו בתורה, זה הפך להיות בשבילנו טריוויאלי שצריך להתחיל מההתחלה. אבל מצד האמת, אין אדם שמתחיל מן ההתחלה. אנחנו גם את החיים שלנו לא מתחילים מההתחלה, אנחנו מתחילים מאז שנולדנו, פחות או יותר, מאז שעמדנו על דעתנו. כלומר, המחשבה שכדי להבין מי אני צריך להתחיל מן ההתחלה, מבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, היא חילוש עצום. זאת אומרת, יש בעיה, אומר רש"י, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שהנחתם קרוונים במקום הזה, או ליסטים אתם שפתחתם כביש בפסגת זאב, ועוד כל מיני דברים כאלה, אז נוכל לענות להם. זאת אומרת, אתה לא יכול לענות שאלות יותר פשוט, תשובות יותר פשוטות, אתה צריך להתחיל מבראשית. כן? אלא כנראה שיש שאלות כאלה שכדי להבין אותן באמת, וכדי שתוכל באמת לענות, אתה צריך להתחיל מבראשית. ולכן אתה לא יכול לפתור באופן אמיתי שום שאלה רצינית, בלי להתייחס לצבעי צבעות. זה מה שכאן אומר הרב כאן. מרכזה היא חוכמה זו, וחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול, אשר לצבעי צבעות כולם. ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות, הם הם. חוקי החיים אשר לתורת ישראל שבאים מתבלטת. כלומר, המצוות, חוקי החיים שלנו, הם ענף מתפשט מן התפיסה הכללית. כן? לכן, יהיה גם קשה מאוד לומר, היהדות זה מצוות בלבד. אני ראיתי, יש כיווני מחשבה כאלה, שהיהדות זה מצוות.
זאת אומרת, רק דת.
זה, לא רק דת, עשייה דתית. כן, יוצא לפי זה, שמשה עלה להר סיני, כדי לקבל את הקיצור שולחן ערוך. נכון? זה היה הרבה יותר קל. היה אפשר פשוט שמשה יביא לנו, זה ספר, יש כמה מהדורות יפות, כאלה, מאוד יפות, עם היערות, פה שם, הרב מרדכי ביהו, ודרך הלכה, וכל מיני, יש אפשר, הנה, זה מה שהבאתי לכם. במקום זה, הוא הביא לנו איזה דברים לא מובנים, סיפור על יוסף וסיפור על מצרים, בשביל מה אנחנו צריכים את כל זה? כן, זה מיותר, כן? אלא אם כן, אתה מבין שעד רבה, המצוות הם איזה מין נפקא מינה, הם השלכה. אבל השלכה של תפיסה כוללת. אם חסרה לך תפיסה כוללת, המצוות שלך זה מצוות אנשים מלומדה. ומה שאומר הנביא, והיא דבר השם להם, קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, זה הרשם, זה הרשם. כלומר, עוד איזה רעיון פה, עוד איזה הלכה שם, ללא קישור כן. וזה, בלי התורה הפנימית שלנו, קשה מאוד לתפוס את זה. וזה מה שהוא אומר כאן. מרכזה היא, אני עוד פעם חוזר, מרכזה היא חוכמה זו.
מרכזה של החוכמה?
מה? כן, כן. בחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול, אשר לצבעי צבאות כולם. ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות הם הם חוקי החיים של תורת ישראל שבה היא מתבלטת. יש בספר נחמיה תיאור של תפילה שהתפללו אנשי כנסת הגדולה. ושם כתוב, ויקראו בשם השם הגדול. אז משמע שאפשר לקרוא בשם השם הקטן. יש שם השם הקטן, יש שם השם הגדול. אז הם כנראה התעלו באותו דור של שבי ציון, בימי עזרא ונחמיה, הם התעלו לתפיסה כללית. לכן הם קראו בשם השם הגדול. אבל זה כנראה פונקציה של מצבים בהיסטוריה. יש מצבים בהיסטוריה שבהם אי אפשר לקרוא בשם השם הגדול. מוכרחים לתפוס את הדברים בקטנות. כן, מה?
בגלות.
בגלות, למשל, כן. התשובה, מה כן?
התפיסה הכוללת של המצוות זה שהמצוות הם אמצעים.
מתוך זה גם מתברר שהמצוות הם אמצעי, או שהם, אבל לא דווקא אמצעי. הם פשוט ענף, הם דבר מתפשט, הם לא המקור.
לא,
תראה, לפי מאן דאמר שזה אמצעי, זה גם טוב. אבל אני אומר, זה לא קשור דווקא לשאלה הזאת. כלומר, המצוות הם השלכה. יש תיאוריה ויש מעשה. אם אינך מבין את התיאוריה העומדת ביסוד המעשה, אז המעשה הופך להיות קטן. זה כמו שלמשל, אדם שואל את עצמו, מה זה תרומות ומעשרות? אז יש אדם אומר, תרומות ומעשרות? אם החברה היא כמו בזמן שבית המקדש הראשון היה, אז זה אומר שצריך לקחת 22% מן היבול, ולתת אותו לכהנים וללוויים, או לאכול אותו בתערה בירושלים. ואז יש לזה השלכה מאוד רצינית על המחזור הכלכלי. כן? המדינה, בימי שלמה המלך, החישובים של הכלכלנים של שלמה המלך, התחשבו בעובדה שיש שמיטה, שיש יובל, שיש תרומות ומעזרות וכדומה. בימינו שהחברה בעיקרה איננה חקלאית, ואין לנו אפשרות לאכול בתערה, ואין לנו בית המקדש וכו' וכו', אז מה זה הפך להיות תרומות ומעשרות? שלוקחים את החלק הרקוב של הבננה, אומרים עליה כמה דברי כישוף, מכניסים אותה בתוך שקית ניילון, ובחרדת קודש זורקים את זה אל פח האשפה. נכון? ואז אין לזה שום חשיבות, זה מעשה, הייתי אומר, פולחני, הייתי אומר אפילו מיתי. כן? זה משהו מצחיק כזה. כן? זה אמונה תפילה. עכשיו, יאמר האדם, תשמע, מה אכפת לי? העיקר אני עשיתי רצון השם. כשבית המקדש קיים, זה חלק מן הכלכלה. כשבית המקדש לא קיים, זה דברי כישוף ופח הזבל. מה אכפת לך? העיקר יצאת ידי חובתך. זאת הסתכלות לא נכונה. מדוע? משום שאם באמת כל העניין של תרומות ומעשרות היה מסתיים בפעולה המגוחכת שאנחנו עושים היום, היינו גם מבטלים אותה. היינו מפסיקים עם זה. אז מה הסיבה שאנחנו ממשיכים את זה? הרב הסביר באורות, בישראל ותחייתו, שמאחר והמעשה הזה יש לו עבר מפואר ועתיד עוד יותר גדול, כי כשתתחדש הזהות המקורית שלנו, זה יהיה שוב משמעותי, אז יש הצדקה לשמירה על המנהג המגוחך בתקופת המעבר.
והציבי לך ציונים.
זה מין הציבי לך ציונים כזה. נכון, למרות שזה בארץ. כן? אבל זאת אומרת, ציונים, יש לזה מקום, אם זה עתיד לגדול.
אור. זאת אומרת,
לחשוב
שאני עושה את זה בשביל לא לשכוח.
כדי לא לשכוח, כדי שמשהו מן העולם האידיאלי יישאר אצלך.
זה יקרה, אז אני אהיה
מוכן. בדיוק.
זה
המושב
הכל.
כן.
המצוות הזה, איתם
המשלחות
של
מחשבת הבריאה? האם המצוות הן השלחות של מחשבת הבריאה?
גם.
אני חושב שאין דבר שהוא לא השלחה של מחשבת הבריאה.
לא, כמובן יותר בדיוק
של דתי
מבריאה, זה כמובן השלחות
של הבריאה? לא יודע. כשמצוא לבריאה, לא יודע. יש הרבה דברים במצוות, כן? אמרתי שזה השלכה של מחשבה כוללת. אז הבאתי דוגמה, כן? שתרומות ומעשרות הם היו חלק ממחזור כלכלי, תפיסה מסוימת של הכלכלה, שהיום היא לא רלוונטית בכלל. כן? היום הכלכלה לא פועלת על פי הקריטריונים התנכיים. לא, זה לא ככה עובד. אבל אנחנו באים ציפייה לעשות מזה משהו גדול בבוא הזמן. לכן אנחנו ממשיכים במנהג. כן, בבקשה.
גם מצוות שאינם תלויות בבית המקדש, מבחינת
הציבי
לך ציונים
עד
בזמן שבו יהיה בית
מקדש? זה אני אמרתי על כל המצוות. כן, וגם בית המקדש גם הוא ציון. הוא הכנה לעולם אדיר, שבו כל העולם יהיה מקדש. כלומר, מה שאנחנו עושים היום במקדש זה מין מעבדה, שבה אנחנו באופן פולחני מתוודעים אל אופיו של העולם בעתיד, כשפני השם יהיו גלויים בעולם. והיום הם גלויים רק ברגלים.
סימן שהמצוות שלא תלויות בבית המקדש, הם לא ציונים. המצוות שלא תלויות במקדש...
אני לא נכנסתי לפרטים. כלומר, המטרה שלי כעת איננה עכשיו לעשות אינוונטר של סוגי המצוות השונים, ולהסביר את משמעותה. אני רק רציתי להביא, רק הבאתי דוגמה אחת, בגלל שנתבקשתי להביא דוגמה לעיקרון הכללי שהרב מדבר עליו. העיקרון הכללי שהרב מדבר עליו הוא שהמצוות הם... השלכה, השתקפות של, של תיאוריה כוללת, ושמתוך כך היא מובנת. עכשיו אתה רוצה שאני אכנס לפרטי המצוות, סוגי מצוות שונים, ואני מסרב לעשות זאת. טוב, הלאה. כן.
כשבהם התבלטת מדבר על ידי החוקי חיים שזה המצוות?
כן, הם חוקי המצוות, חוקי החיים שזה המצוות, הם השלכה, הם הבלטה של האור הזה.
בגלל שזה צד חיצוני או שזה משהו יותר מהותי?
לא, זה מהותי. זאת אומרת, המצוות הן עמוקות מאוד. זה הרבה יותר עמוק מסתם מעשה.
מתבלטת זה לא באמת שזה נראה משהו
שונה. לא, ההבלטה, הכוונה שזה שלם. הדבר יוצא מן הגניזה והוא מתבלט. הוא עכשיו היה מיובש, עכשיו הוא נפתח. כן? למשל, למה הדבר דומה? לאבקה של מאכל. כן? יש דבר כזה שנקרא, מה זה הדבר המגיל הזה? ש... מנה חמה, כן. אתה, אז זה כשאתה מסתכל על זה, אתה מוסיף מים, מחכה קצת, פתאום שמה אחת. טוב. שיש כאלה, אגב, שיתירו לעשות את זה בשבת, ולי קשה עם זה. הלאה. לעניות דעתי זה אסור לעשות את זה בשבת, אבל מה אני אעשה שיש כאלה שיתירו. טוב.
רבנים מתרים?
אני שכן, פגשתי רבנים שאמרו שלדעתם זה מותר, אבל קשה לי לקבל שזה מותר. מה אתה שמעת?
שבפירוש אסור.
שזה אסור, נכון? טוב, הלאה.
כימיקלים,
אתה אומר כיוון שזה כימיקל, אז אולי זה אסור גם במשך ימות החול. כן, טוב. עוד קצת מונוסודיום. כן. אז איפה אנחנו? כן. ותנאי, התשובה אל הטבע הישראלי ההולכת ומפעמת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה השלמה האחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים עליונה העליונה, שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה שבכתב ושבעל פה של החוק הכתוב והמסור ושל כל תכונה יקרה, כל מידה הגונה וכל רעיון נאה וכל יצירה טובה וחיה יוצאת במקור ישראל ונובעת מצלם אלוהים אשר ניתן באדם ונשמת חיים אשר נפח באפיו מרוחו העליון ומאן דנפח מתוכן נפח. הסבר. זה דבר שהרב מסביר בכמה מקומות וגם פה. התשובה, יש תשובה מן החטא. כלומר, אדם עבר עבירה. זה מאוד לא יפה לעבור עבירות. זה באמת לא בסדר. אני, אגב, אני בזה משתתף, אני רוצה לצרף את דעתי אל דעת רבים מגדולי ישראל שאמרו שזה לא בסדר לעבור עבירות. אני נגד עבירות. עכשיו, עבירה, אדם עשה עבירה, צריך לעזור בתשובה. למה הוא חוזר? אל קיום המצווה. כלומר, עד עכשיו הוא ביטל את המצווה, עכשיו הוא חוזר לקיום המצווה. אבל זה לא חזרה דווקא אל הטבע הישראלי. הטבע הישראלי נמחק במשך הגלות. הפסקנו להיות מה שהיינו. כן, פעם היינו העם העברי, הפכנו להיות יהודים, ואחר כך בני דת היהודית, ואחר כך הפכנו להיות דתיים, יהודיים, גלותיים. כן, הרבה מאוד דברים השתנו בנו. ולכן יש פה חטא נגד הטבע האמיתי של עם ישראל, יותר מאשר יש עבירות על מצוות. זה נכון, יש עבירות. אבל יש העבירה בה' הידיעה שהפסקנו להיות מה שאנחנו. מה? מה? מה שאנחנו? אנחנו פעם היינו העם העברי, והפכנו להיות יהודים, אחר כך הפכנו להיות בני הדת היהודית, אחר כך הפכנו להיות בני הדת היהודית הגלותית. אז אם כן, הפסקנו להיות מה שאנחנו.
מה זה הפורמה ביטוי של העם ואיך מתבטא העם?
אני לא יודע. אני לא מדבר עכשיו על שבפועל, אני מדבר עכשיו על זהות.
איך הזהות מתבטא?
אני לא יודע. אני מדבר על זהות. כלומר, הזהות העברית היא הקולקטיב שחיים פוליטיים שהם הם גילוי הקודש. מובן? למשל, כש... בימי בית ראשון אדם היה מקריב קורבן, הוא לא הרגיש שהוא מקיים סעיף בשולחן ערוך, אלא זה היה מדרכי החיים, זה היה חלק מן התרבות. ודאי, מה אתה רוצה, קרה לך משהו טוב, אתה ודאי מודה לקדוש ברוך הוא. איך מודים? מביאים לו כבש, לא? דבר מובן. למה אני אומר את זה? הרבה אנשים אומרים הוכחה לתורה מן השמיים שהיא לא נכונה. אתם רוצים לשמוע הוכחה לא נכונה לתורה מן השמיים? רוצים? כן? כי אתם, הרבה פעמים אני שומע את ההוכחה הזאת, אבל היא פשוט לא נכונה. אומרים, שום אדם לא היה מטורף מספיק כדי לקבל על עצמו כל כך הרבה חובות, אלמלא שהוא יודע שזה האמת. התורה מלאה בחובות. חובות על גבי חובות. מיליוני סעיפים של שולחן ערוך. אז רק משוגעים היו עושים את זה, והיו מקבלים את זה, בלי, היו ממציאים דבר כזה, אלמלא שהם יודעים שזאת האמת. עד כאן ההוכחה לא נכונה. מדוע ההוכחה הזאת היא לא נכונה? בגלל שבראשית האומה, כל העשיות האלה לא נחשבו לחובות, אלא לדרכי החיים של האומה. זה כמו שתאמר, אלמלא ש... יש מצווה מן השמיים לבלות את כל ליל שבת בדיסקו ולחזור הביתה עייף מת ואחרי שתייה של משקאות מזיקים לגוף, אלמלא שהאלוהים ציווה על זה, אף אחד לא היה משוגע לקבל את הדבר הזה על עצמו. נכון? ועוד אחר כך ללכת אחרי הצהריים ולאכול כמויות אדירות של פופקורן המזיק לבריאות ולצעוק גול, זה ברור שזה מן השמיים, לא? נכון שזה שטויות? למה? כי זה דרכי החיים של אנשים. זאת אומרת, דווקא בגלל שעזבנו את הטבע המקורי שלנו, המעשים הפכו להיות מצוות דתיות. ואז הם בעצם תוספת על החיים. הם מכבידים על החיים. כיוון שזה מכביד על החיים, אתה אומר, וואו, באמת זה רק בגלל שזה הקדוש ברוך הוא ציווה שאני עושה את זה. אם לא, אז לא הייתי עושה. כן, מה אתה אומר?
אז מה המשמעות שבתי דין בזמן הזה? שיש אנשים שכמובן לא רוצים לעשות את זה.
כי אין חברה שאין לה בתי דינים. זה מה שנקרא האמנה החברתית. זה רוסו הסביר כבר שכל אדם שחי בחברה מקבל גם את האפשרות שהוא יענש על ידי החברה.
כן,
אבל
יש דברים שכל הדברים
וכל
המצוות
היו
מתוך
רצון. לא רוצה שעשו מתוך רצון, אבל לא מתוך הכבדה על החיים. כמו שלמשל אדם שמקבל דוח הוא ממשיך לקבל לשלם מס הכנסה שיפרנס את הפקחים שיתנו לו דוח, נכון? כי זה חלק מן האמנה החברתית שלו. זה מקובל עליו. למרות שהוא מקלל את מי שנתן לו את הדוח, והוא מנסה לא לשלם אותו. בסדר? אבל זה לא אומר שהדבר הזה הוא אכבדה על החיים. אגב, כשאני שומע את ההוכחה הזאת, שמביאים לאמיתות תורה מן השמיים, אני מתמלא רחמים על אלה שמביאים אותה. מדוע? כי זה מגלה לי שהם סובלים מזה שהם דתיים. נכון? או לפעמים אני שומע אנשים אומרים, זה לפעמים נתן שיעורים, אני שואל, תגיד, למה? זה דבר במכון מיר זה לא יקרה, אבל יש מקומות ששאלתי, תגיד, למה יש חילונים? ואז אני שומע, אחד מהקהל אומר, זה מתוך נוחות. כן? וואי, זה נורא, אז אם כן אתה אומלל? עדיף לא תהיה דתי. יש פה כמה שאלות, רגע. האם הטבע שלנו כעם הוא דבר נבנה בתקופת העם העברי או שהוא מקורי? יש גם מזה וגם מזה. שלום הרב, ניטלה הנבואה מהנביאים וניתנה לחכמים. האם המצוות יכולות להוביל את הפוליטיקה גם בתקופת הביניים או רק לאחרי הגאולה השלמה, ובינתיים העולם הפוליטי נשאר של הפילוסופים? בברכה, רומן. תראה, התורה יש לה מה לומר בכל הדורות. השאלה היא איזה אופי יש לחיים בתקופת הביניים. אז פחות טוב. השואל, נו, יש פה שאלה מספר 2, גברת מועלם. אז איך עוברים מתהליך ההתנתקות הזה שבין תורת ישראל לבין עם ישראל לתהליך של חיבור, איחוי, סינתזה? שכן רואים אנו שכל עוד אין תהליך איחוי, יש עוד התנתקות ועוד התנתקות חלילה. אז צריך לעבוד. לא יודע בדיוק, אני פה מדבר על כיוונים כלליים, ואין לי תשובות ברורות. כן? הלאה. בוקר טוב ישראל, כיצד מלמדים את אלה שטוענים כבר שנים לא מעטות שאלוהים זה פולקלור, יידיש קייט או כל דבר אחר, שאלוהים זה מישהו ושיש לו משהו להגיד כאן גם על איך מתנהלים חיי היום יום שלנו? מישהו זה צריך ללמוד תורת הרב קוק וצריך לחזור אל הטבע הישראלי שלנו. זה בעצם מה שהרב אומר כאן, שהשיבה אל הטבע הישראלי זה חלק מן התהליך של הגאולה. אני רוצה להוסיף עוד דוגמה מאוד חשובה. היום אדם הולך לבית הכנסת, מוציא מן שקית הכתיפה שלו בגד פולחני ואומר עליו דברים מסתוריים, מתעטף באופן שהוא לא רגיל להתלבש בו ואחר כך מתפלל. אבל זה לא כך במקור. כלומר, מצוות הציצית שמופיע בתורה היא עד רבה, זה שהבגד שאתה לובש כל היום בתור מעיל כדי שלא יהיה לך קר, בו אתה מוסיף קדושה. כן, אבל מכיוון שהאופנה השתנתה ואנחנו היום לא לובשים קדים כאלה, אז כדי שלא תשתכח תורת התלית, אז אנחנו מייחדים את זה לזמני עבודה פולחנית. מבינים את ההפרד מה קרה כאן? כן. אבל השאיפה הטבעית נכונה רק לגבי הדברים הגדולים, אבל לא לגבי המצוות הפרטיות הקטנות. כאן זה הפוך, זה מנוגד לשאיפת החופש של האדם, זה מחניק וזה כובל. כן? ממש לא, שהרי אין אדם בעולם שלא קושר את השרוכים של הנעליים שלו, נכון? אין אדם בעולם שלא קושר את השרוכים של הנעליים, ואין אדם שקושר את שני השרוכים בבת אחת, אלא הוא קושר קודם כל שרוך אחד ואחרי זה את השרוך השני, נכון? ואז אם כך יוצא אין אדם שלא קשר או שמאל תחילה או ימין תחילה. אז כשההלכה אומרת לך תקשור שמאל תחילה, האם היא קבלה אותך? לא. בעצם היא אמרה שבין שתי אופציות שמלא היית עושה אחת מהן, בחר בזו ולא בזו. כאשר אחינו עשיו ואחינו ישמעאל מזהים שהתרחקנו מזהותנו המקורית, הם קופצים על ההזדמנות ומנסים להשפיע עלינו משפעתם ולמחוק קליל, בקוף, את זהותנו ולכפות עלינו את זהותם. כן. בבקשה.
מה ההגדרה של הטבע הישראלי?
מה ההגדרה של הטבע הישראלי? הטבע הישראלי, כפי שהגדרנו אותו לפני 7 דקות, הוא הזהות הקולקטיבית השומעת את דבר השם. מה המקום של הפרט?
במסגרת הזאת.
במסגרת הזאת, הפרט הוא הופעה של הכלל. אלא שאצל הגויים, הכלל מוחק את הפרט. אצלנו זה כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל.
איך הוא צריך להתנהג? על פי אינטואיציה
צברית או על פי הדרכה
של תלמידי חכמים?
אז זה שאלה יפה. האם צריך להתנהג על פי אינטואיציה צברית או על פי הדרכה של תלמידי חכמים? הרב כאן מדבר על אינטראקציה בין שני הדברים. זאת אומרת, אי אפשר, כמו שכותב באורות הקודש, אי אפשר לעמי ארצות בלי תלמידי חכמים, כי מה יעשו עמי ארצות בלי תלמידי חכמים? אבל אי אפשר לתלמידי חכמים בלי עמי ארצות, כי עמי ארצות מלמדים אותם את הטבע הבריא של החיים. כן, בבקשה.
מדברים על זה כל הזמן על הטבע הישראלי, אז איך שווים אליו? כל זמן אני שומע,
איך שווים אל הטבע הישראלי? לא, לא, אמרת תורה ומצוות, זה לא נכון. זה גם תורה ומצוות, אבל זה לאו דווקא תורה ומצוות, אלא זה פעולה שעצם תהליך התחייה עושה אותה. זאת אומרת, התהליך של התחייה הלאומית. מה צריך לעשות? צריך להעלות מיליוני יהודים לארץ ישראל, צריך למלא ביישובים ובקרוונים מהנילוס ועד הפרט, צריך להשיב את התורה בתור החוקה המדינית של האומה, צריך להוסיף צדק ויושר, לבנות את בית המקדש, להשיב את הנבואה, לפעול על האנושות, וגם לקיים מצוות. ואז כל זה...
ואולי גם זה מה ש... לקנות תורה שהיא תורת חיים, ולא תורת
עצם. זה בדיוק מה שאנחנו קוראים לה, תורת חיים. כמו שלמשל אומר הגאון מווילנה בפירושו לספר תיקוני הזוהר, שלעתיד לבוא אנחנו נלמד תורה הלכה למשה מסיני. ככה הוא אומר. יש ביטוי קצר מאוד של הגר"א. אנחנו נלמד תורה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת שאנחנו שווים אל הדברים במקוריותם. טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן הרב, התשובה אל הטבע הישראלי. כלומר, אם כן, יש פה תהליך של תשובה. הנה. הרב לכאורה סותר דבריו בעצמו. זה נכון, תמיד אני עושה את זה. הרי אמרת פעם שקשה לקום בבוקר לתפילה, כי זה לא טבעי. נכון? זה סתירה מפורשת לדבריי כאן. כי מה שמדבר עליו זה על הטבע הישראלי. כלומר, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נשוב כאומה למה שהיינו. עכשיו, גם כשהיינו מה שהיינו, זה לא היה קל. מה? כשבן אדם הלך להביא את הקורבן שלו לבית המקדש, הוא היה כזה מבסוט? הוא שומע, הוא לעצמו, אוי, יש גשם בדרך, והעז עושה, העז הזה מלכלך בדרך, וכו'. ואיך שהיה קשה לו.
בטח
לא
מסוד, הוא
ראה יותר
מה הולך,
במטרה? לפעמים רע, לפעמים לא רע. לפעמים הוא היה צריך לריב עם הילד שלו, שלא רוצה לקום לקצור את השדה, ובזמן שאני הולך למקדש, אתה צריך לטפל בבאר וכו' וכו'. מה אתה חושב שזה כזה קל?
אבל כל זה לא היה גם כי יש
שכונה
שורה, אז כל זה
בכלל מתבטל. מה, לא היה יצרה?
לא היה,
לא היה יצרה.
היה, אבל לא נתתי
כאלה. מה?
גדולים.
היו כמי יצרה, יש
הרבה.
יעיין הכבודו בספר שנכתב בתקופה של שכינה שורה, עלו הוא ספר משלה. שם נאמר, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. נכון? הדלת תסוב על צירה, והעצל על מיטתו. נכון? הלאה. מה?
הנוסטלגיה הזאת לזמנים של... אבל לא התחילה לבד.
מה זה?
נכון.
השאלה שלך היא מאוד חשובה. אתה שואל, לכאורה יש פה נוסטלגיה לדבר שאנחנו יודעים שהוא לא היה אידיאלי. נכון? ימי בית ראשון, זה היה אומנם דברים נחמדים, אבל היו מקריבים לבעל, היו מקריבים בני אדם. היה... מה? נענשנו על כך. היו שם גילוי עריות, שפיכות דמים, הרבה הרבה מאוד קלקולים שקשה מאוד להעלות אותם על הדעת בחברה מתוקנת. אז מה אתה משתוקק לדבר כזה? כן? התשובה היא שאנחנו לא משתוקקים לזה. אנחנו משתוקקים לטבע המקורי שלנו, והטבע המקורי שלנו מעולם לא הופיע בהיסטוריה. לכן אנחנו אומרים, חדש ימינו כקדם. מה פירוש קדם? מה פירוש המילה קדם בעברית? מה שפעם או, מה שקדימה. קדם, יש לזה משמעות כפולה. כלומר, אנחנו יודעים שבמחשבת הבורא הגנוזה, יש טבע ישראלי מקורי, שעתיד להתגלות בשלמותו, ובמהלך ההיסטוריה היו לו התגלויות חלקיות. הייתה התגלות חלקית, חשובה, בימי בית ראשון, אבל היא גררה בעקבותיה גם את קלקוליה. ולכן היא הושלמה על ידי התגלות עוד יותר חלקית, בימי בית שני, שהביאה עוד יותר קלקולים. ויש עוד השלמות במהלך הגלות. הסינתזה הכוללת היא המגלה את הטבע הישראלי שלנו.
בסדר, למה אנחנו משתמשים
בשביל שווים? למה אנחנו שווים? נכון, זה לא חוזרים. יש הבדל בין לשוב ולחזור אחורה. לא, לא, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. לשוב, כלומר זה לשוב את משהו שנמצא בנו, אבל לא התגלה. זה נמצא בזהות הפנימית. אז כדי לעשות את זה, אנחנו קצת נעזרים ברומנטיקה של נוסטלגיה תנכית ודברים כאלה. כן? למשל, היה יהודי אחד, היה פעם ראש ממשלה, קראו לו דוד משהו. בן גוריון, כן. הוא, היה לו שנאה לגלות. הוא היה יהודי ציוני, והוא היה, הייתה לו שנאה לגלות. ולכן הוא רצה שבצהל, כל קצין שיש מדרגה מסוימת ואילך, יש לו מסגן אלוף ואילך, יהיה מחויב לאמץ שם עברי ולא שם גלותי. עכשיו זה מאוד מעניין, למשל, הוא לא רצה שיקראו למשל גולדשטיין, כן? תמצא שם אחר. אבל הוא גם פסל שמות מתקופת בית שני. כן, רק תקופת בית ראשון.
בן גוריון,
זה כן, זה כן תקופת בית. אבל עובדה, אני יודע ש... טוב, אז הוא לא היה בצד. הוא לא היה בסגן אלוף, בסדר. אבל... אבל, אבל הוא, לא, הוא לא רצה את זה. כן? כלומר, הוא אומר, גם זה גלות. כן? או למשל שמות של תנאים, או זה, הוא לא רצה. הוא רצה שם תנכי בלבד. כן? זה, זה מעניין. אז זה הגזמה לכיוון מסוים, זה לא הלך לו. כן? אבל היה פה איזו השקעת חשיבה. אז נעזרים בדברים האלה, שהם נוסטלגיה לפעמים קצת מבוכחת. כן? הציור של הצבר בגדל התפוזים, עם פרח בפה ובקנה, זה ציור של דוש, בסדר, אז זה חלק מן ההוויה. זה לא בדיוק הישראלי האולטימטיבי. איפה אנחנו? הרב, לכאורה, זה כבר ראינו. זה כבר כל זה ראינו.
טוב. אתה יכול לחזור את
הבדל בין שב לחוזר? אז הבדל בין שב לחוזר, כן, בסדר. אז לשוב זה לא לחזור, כי יש תמיד לחזור אחורה. אז יש אנשים שחוזרים אחורה בכל מיני אופנים. יש כאלה, למשל, שאומרים, כמו בן גוריון, אני רוצה לחזור לימי בית ראשון. יש כאלה שאומרים, אני רוצה לחזור לאומן. כלומר, כל אחד יש לו את הנקודה בעבר שאליה הוא משתוקק, והוא רוצה לעצור את ההיסטוריה, לעשות ריסט, לחזור אל אותה נקודה בהיסטוריה שבה הוא היה. כן? אז זה נקרא לחזור אחורה. והדבר הזה לא יכול להיות פורה. אביא לך דוגמה תנכית לזה. יש בספר בראשית אדם בשם יהודה בן יעקב אביו. יהודה ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו וית עד איש אדולמי ושמו חירה ושם איש כנעני ושמו שועה. זאת אומרת יהודה החליט שהגיע הזמן להתיישב בארץ ישראל. כן? נגמרה תקופת האבות, אין יותר גלויות, עכשיו מתיישבים בארץ ישראל. וירד יהודה מבית אחיו, וצריך להתחתן. עם מי הוא מתחתן? עם כנענית כמובן. למה כנענית? הוא מחפש את, את המקור. כן? הרי לפני שאנחנו, משפחת אברהם, הגענו לארץ הזאת, היו פה כנענים. צריך לקוט שורשים פה. נתחתן עם כנענית. הכנענית, מה היא? היא הבת של שוע הכנעני. מן הסתם צדקת. מן הסתם, יש צדיקים גם בכנען. ואז הוא מתחתן עם הבת של שוע הכנעני. מה פירוש המילה שוע בכנענית? בפניקית, מה? כן, בפניקית. מה פירוש שוע? אתם יודעים? דקל. דקל. וזה לא הולך. אמנם נולדים ממנו, לא ממנה הילדים, אבל היא מתה. וזה לא עובד. כלומר, רואים שהחזרה אחורה לא מניבה את הפרי הרצוי, נאמר. עד שהוא מבין שהוא היה צריך להתחתן לא עם הדקל, אלא עם
תמר.
התמר זה כבר נותן פירות, יש תמרים. ומי היא תמר?
קלתו.
היא הבת של? אז זה לא כתוב בתורה מי. חז"ל אמרו, היא הבת של שם בן נוח. לפי זה, אם היא נולדה בשנה האחרונה של חיי שם, היא הייתה כבר בת 180 בערך. אבל, לא, בת 150, סליחה. אבל, טוב, צריך להבין שחז"ל לא מתכוונים כפשוטו. הגובנים, היא הבת של שם. מה זה בא לומר? אם כבר רצית לחזור אל המקוריות, אז תחזור אל המקוריות היותר ראשונה. זה שעוד לא הופיע בהיסטוריה שלך. כנען זה כבר הופיע. שם זה עוד לא הופיע.
אמרנו
שהסרט
של העברים במקור הזה.
נכון, אבל עוד פה עוד לפני העברים. שם, לא הבת של העבר, היא הבת של שם. כן? שזה עוד לפני הזהות העברית. אתה רוצה, אם כן, לשוב, אז תשוב, אל תחזור. אל תחזור אחורה. כן. לכן, זה קצת מגוחר. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שבתהליך התשובה שלהם, זה באמת, האמת היא שזה הרבה פעמים אותנטי, אבל קצת נאיבי. זה רוצה לחזור להתלבש כמו הבגד שקפו הגויים בתימן על היהודים. כן? והוא חושב שהבגד הזה שקפו עליו, אז הוא הבגד היהודי. עוד כל מיני דברים כאלה. כן? או יש אחד שרוצה לחזור בדיוק ללבוש הפולני, עם הזנב של השועל. כן? שהפריץ היה שם על הראש שלו. אז הוא חושב שזה להיות יהודי קדוש. לא, זה להיות יהודי פולני, המדמה לפריץ, כן, או משהו כזה. גם למשל, הביגוד של הישיבות, כן, היום מקובל בישיבות, לובשים בגד כמו שצריך, נכון? יש חליפה, יש כל מה שצריך, נכון? זה היה הבגד של הסטודנטים בליטה. ובישיבות שם הקפידו להתלבש כמו הסטודנטים של ליטה, כדי להיראות מכובדים. נזכור. טוב, לפי דברי הרב, כדאי אולי לאמץ את הביטוי לגלות, לגלות, להופיע, במקום לשוב. לשוב, משמעותו שפעם הייתי במקום מסוים, התרחקתי ואז שבתי. נו, אז מה רב בביטוי הזה? באמת, הייתי שם, אבל לא בעולם הזה. הייתי שם בזהות המקורית. יש דבר כזה היום בני אדם, בן אדם שומר מצוות ושמח באמת בחייו, כי הרי אנו עדיין דתיים. כן, יש כאלה. הלאה. כן.
לגבי הבגדים,
האם בבגדים שלנו היום יש משום חוקות הגויים? אתה צודק, אני מוריד את זה על המקום. כן, האמת היא, אין בגד יהודי. נגמר. פעם היה אולי.
הכהנים?
מה?
הבגדים של הכהנים?
הכהנים, אתה יכול ללבוש בגד של כהן? אסור לך. מה? בגדי הכהנים? בגדי כהונה, כן, אז כשרצו לעשות את בגדי הכהונה במכון המקדש, אז העתיקו מבגד תימני קדמון, כן, שהיה רק איזה יהודי בן 100 שידע עדיין איך עושים אותו, והיה ברור שרק היהודים לבשו את זה. טוב, אפשר. אבל היום אין דבר כזה בגדי גויים, יש בגדי פריצות, זה כן. אבל בגדי גויים היום זה לא... אין דבר כזה, אתה יכול להגיד דווקא יהודים לבשו. נגיד, אני מבטיח לך שעוד 300 שנה זה יחשב מאוד מאוד יהודי ללכת עם הגיל. כן? בגלל שזה יעבור מן העולם, והיהודים תמיד משמרים אופנות עתיקות. הלאה. התשובה אל הטבע הישראלי, ההולכת ומפעמת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא, רק היא, תביא את התשובה השלמה האחוזה בחוכמת ישראל מצומצמת. וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים העליונה. כן? כלומר, תורת הנגלה לעומת תורת הנסתר.
שורש... המצומצמת זה הנגלה?
כן, בדיוק. שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה שבכתב ושבעל פה של החוק הכתוב והמסור ושל כל תכונה יקרה, כל מידה הגונה וכל רעיון נאה וכל יצירה טובה וחיה יוצאת מקור ישראל ונובעת, כמו שנובעת, מצלם אלוהים אשר ניתן באדם ומנשמת חיים אשר נפח באפיו מרוחו העליון ומן דנפח מתוכה נפח. מה שנפח, כתוב היפח באפיו נשמת חיים, נפח מתוכו. כן? איפה זה כתוב? לא, מן דנפח מתוכי נפח. איפה זה כתוב? לא, זה כתוב בספר התניא שזה כתוב בזוהר. מה? בזוהר זה לא כתוב. כן, על... מה?
מדילי נפח.
גם לא כתוב. לא מדילי, לא מתוכי, לא בטיח. מה? יש מאמרים שמתהלכים ככה באומה, שידועים בתור מאמרי אמת, למרות שאין להם שום מקור. זה אחד מהם.
לא, זה חשוב מאוד, שמה זה.
כן, אבל זה לא משנה. זה לא כתוב בזוהר, אבל הוא אומר שזה כתוב בזוהר. זה בסדר, זה גם טוב. כן, על כן, מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים? תיקון העולם, הצלת הנשמות, כל העושר הגדול וכל הדר התשובה הגנוז בתחיית האומה, כלומר בציונות החילונית, ההולכת ומתגלמת בארץ ישראל. עד כאן היום. שלום.